רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום לכולם, שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לתוכנית הרוחנית שלי, מחשבת הבריאה. הצטרפו אלינו לעוד שבוע של מסע רוחני שיעניק לכם תובנות חדשות על החיים. גלו את הקבלה, התודעה והמדע מאחורי המציאות, וקבלו כלים תודעתיים, נהדרים, כדי לדעת מה קורה מאחורי המציאות הזאת, כלים מעשיים לחיות חיים מלאי משמעות, אמונה וחיבור עמוק יותר לעצמכם ולעולם. אנחנו נתחיל ונגיד חנוכה שמח, חגורות שמח. אז אם אתם שומעים אותנו מהפייסבוק, מהיוטיוב, מהספוטיפיי, אני אשמח שתעשו לייק ותירשמו לערוץ כדי לקבל עוד תכנים ולהגיב עליהם, לקבל תשובות בלייב מיד שהן עולות. היום התוכנית שלי תעסוק בחלומות כשער בין הממדים. אנחנו נדבר על מהי משמעות החלומות שלכם ממבט קבלי וממבט פסיכולוגי, על נפטרים שמגיעים לבקר בחלומות, על חלומות נבואיים. אני אשתף אתכם בשני חלומות מאוד משמעותיים ונבואיים שהיו לי. אני אענה בלייב לשאלות, אתם מוזמנים לכתוב שאלות כאן בפייסבוק או להתקשר לאולפן. אני מאמינה שיש יש את הטלפון איפשהו, אם לא אני אקריא לכם את הטלפון, רק רגע שיהיה לכם כדי להתקשר לאולפן. אני מקבלת שיחות בין 5:15 ל-5:30. הטלפון באולפן הוא 03-677-3636. אני אחזור על זה, 03-677-3636, למי שרוצה לעלות בשידור חי, להשמיע את החלום שלו ואני אפרש בשידור חי. אתם יכולים גם לכתוב לי כאן בפייסבוק של רדיו סול, מתחת ללייב של השידור, ואני ככה אפרש לכם את החלומות. אז למי שלא מכיר אותי, שמי רחלי רביב גרינברג, אני מרצה לתודעה גבוהה. כאן איתכם כדי לפצח את סוד המציאות ולתת כלים תודעתיים, ידע ולשפוך הרבה אור ותקווה. אז ככה, לפני שנתחיל, בואו ניכנס למוד ולאווירה, ואנחנו נשמע את חלומות, חלומות של אתמול, מאת רוחמה רז.
חלומות של אתמול הם שלהבות נרעדות, לא יכול כל החושך לחבות. על מצע השלכת החלומות מלחשים, רק פרחים מיובשים דוהים בין הדפים.
של אתמול הן שלבות ביחלט. אז אנחנו נתחיל ככה בכמה מילים על חנוכה, בכל זאת חג האורות, זה חג שיש לו המון משמעות קבלית, ולכן אנחנו נתייחס לחג הזה. כאשר הבורא ברא את העולם, הוא יצר אותו מאור אינסוף, אותו אור ראשוני שמופיע ביום הראשון לבריאה, ויהי אור. אך מאחר והאור הזה היה חזק מדי, הוא גנז אותו לעתיד לבוא. בינתיים הוא מתגלה לנו בהדלקת נרות החנוכה. נרות החלוקה הם לא רק הדלקת נרות, הם לא רק נרות שאנחנו מדליקים אותם, מאירים את הבית בקדושה, הם מסמלות גם את הדלקת האור בבית המקדש ובעולם. ולעתיד לבוא כל החגים בטלים למעט חנוכה. ולמה הם בטלים? הם בטלים לא כי הם לא נכונים. יש איזושהי חשיבה לא נכונה בציבור שהם בטלים, אז לא צריך את כל היהדות הזאת, כי הם התבטלו, כל החגים התבטלו מתישהו. אז זה לא הרעיון. הרעיון הוא שבזמן החגים, חגים זה בעצם מועד מיוחד בשנה, שבהם אנחנו מקבלים אורות מיוחדים, וקוראים בהם דברים מיוחדים ברוחניות. וזה לא שזה לא יקרה יותר, וזה לא שאנחנו לא נציין אותם יותר, אלא שהאורות האלה הם יחשבו כמו נר בפני השמש. כלומר, כשאנחנו מדליקים פנס או נר, לא יראו את הנר. כי כשהשמש זורחת, אז לא רואים את האור של הנר, לא צריך אותו. ככה זה יהיה בזמנים של גאולה. ואולי אני אתייחס כאן ממש בקצרה לאותו מקרה של שבוע שעבר, שמישהי מוסלמית הלכה בקניון וצילמו אותה שהיא מחבה את הנרות של המנורה שדלקה בקניון. ואני אומרת, כמה סמלי שהיא מייצגת את החושך, וכי היא קיבטה את הנרות. ואנחנו נדליק את האור בכל מקום שבו אנחנו נמצאים, גם באוסטרליה, גם בתפוצות, ובטח כאן במדינת ישראל. אז יש לנו סגולה לפי הקבלה, אור מנורה ונר, אור מנורה ונר, בעצם ראשי תיבות אמן, וזה אומר משהו, זה אומר שאפשר בעצם להתפלל ליד נרות החנוכה, שנאמר עליהם לראותם בלבד, כלומר עלינו להתבונן עליהם. חוש הראייה לפי הקבלה הוא נחשב מספירת חוכמה, הוא נחשב אחד החושים הגבוהים ביותר, ובעצם כתוב לנו בזוהר שהנשמה יוצאת דרך העיניים, ואפשר להתחבר גם לנשמה, ברגע שאנחנו מסתכלים לבן אדם השני בעיניים, אנחנו יכולים להתחבר לנשמה שלו. בעצם לפי תורת הקבלה, הנשמה יוצאת, עוטפת את הדבר שהיא רואה וחוזרת פנימה. מה הכוונה? הכוונה היא שאנחנו רואים רק דברים שקרני האור פוגעות בהם. וברגע שאנחנו רואים את הדברים האלה, זה בעצם קרן אור שחוזרת אלינו, ואנחנו, המוח שלנו, מתרגם את קרני האור האלה. אנחנו לא רואים את האובייקט עצמו, אנחנו רואים את הקרן אור שחוזרת ממנו, וכאשר היא חוזרת ממנו, אנחנו מתרגמים לנו את זה בראש, לפי מקרא הסימנים שקיים אצלנו, לפי התרבות שלנו, לפי האמונות שלנו, לפי הרגשות שלנו, לפי ההקשרים שאנחנו גדלנו בהם. וזה הכוונה, הנשמה יוצאת ולוקחת, עוטפת ולוקחת את זה פנימה. זאת אומרת שכל דבר שאנחנו רואים ממש הופך כחלק מאיתנו, חלק מהתת מודע. ולכן אנחנו יכולים גם לעטוף באמצעות הנשמה את האורות האלה ולקחת אותם פנימה אלינו. והרבי שיינברגר של איתה אמר בכנס האחרון של האומה שהיה שבוע שעבר, שהנרות לא רק שאנחנו מסתכלים עליהם, כמו שהצטווינו בעצם לראותם בלבד, זאת אומרת ממש להסתכל עליהם, אלא גם שזה כמו העיניים של הקדוש ברוך הוא שמסתכלות עלינו חזרה. ולכן יש סגולה לבקש בקשה ולהתפלל מעומק דליבה בנר השמיני, ובעצם במיוחד בנר השמיני, כאשר כל החנוכיה דולקת, ובעצם הורדנו לכאן את כל האור הגדול, האור הגנוז, אנחנו בעצם יכולים להתפלל, לנצל את האור הזה לטובת תפילות לכל עם ישראל, ואז לטובתנו בעצם, לכתוב איזושהי בקשה שמאוד מאוד חשוב לנו שהיא תתגשם, לשים אותה בחנוכיה, ויש הרבה כבר שמדווחים שהם עשו את הסגולה הזאת, שמו את הפתק הזה בחנוכיה לשנה הבאה, ובעצם פתחו את הפתק שנה אחרי, ומראו איך זה יתגשם. אז תנסו, ספרו לי מה קורה. ואנחנו נתחיל עם חלומות. מה זה חלום? אנחנו נדבר על חלומות מכמה היבטים. אנחנו נדבר על ההיבט המדעי, על ההיבט הפסיכולוגי, על ההיבט הקבלי, וגם אם יישאר לנו זמן, נדבר גם על ההיבט התודעתי, ואיך בעצם אפשר לצאת לטיולים אסטרליים בעצם דרך החלום. על פי המדע, בעיקר חקר המוח, הפעילויות המוחיות שקורות בזמן החלום, המוח הן בעצם מאוד דומות לזו שקורות בזמן הרות, אבל הן מרוכזות באזורים מסוימים, כמו החלק האחורי של המוח, והן יוצרות תחושות, מראות ותנועה באמצעות מעגלים חשמליים. למעשה, כאשר אנחנו חולמים, בעיקר בשנת REM, Rapid Eye Movement, אבל גם בשלבים אחרים, זה חלק ממחזור השינה שמאפשר לנו עיבוד של מידע. זאת אומרת שהמדע אומר שהחלומות נועדו לעיבוד מידע. כמובן שיש לנו עוד אסכולות שמסתכלות על זה. תפקיד החלום, משערים שחלום מסייע בעיבוד חוויות מהיום, חיזוק הזיכרונות ופיתוח יכולות קוגנטיביות. החוקרים מנסים להבין כיצד המוח עובר ממצב עירות לחלימה. אנחנו בעצם מתייחסים לחלום בצורה קצת אחרת. נכון שאנחנו מאבדים את חוויות היום, ולפעמים יש שם דברים מאוד מאוד מסוימים, מאוד לא מובנים, יש שם סמלים מוזרים, אבל צריך להבין שכמעט ממש אפשר להגיד שלכל חלום יש את המשמעות שלו, כי המוח יודע לייצר חלומות עם משמעות, ולא רק. יש לנו כמה סוגים של חלומות, וסליחה אם שכחתי את אחד הסוגים, אבל אנחנו נעבור עליהם. יש חלום אחד שהוא חלום, שהוא בעצם שבו הבן אדם שחולם מאבד את החוויות שלו, את החוויות הלא מודעות, החוויות המודעות, זאת אומרת שהוא עבר משהו, ולא הספיק לאבד את זה במהלך היום, אז הוא מאבד את זה במהלך הלילה. זאת אומרת, קרה לו משהו, זה היה משהו משמעותי, אז הוא מאבד את זה. זיכרונות של מה שקרה באותו היום. חלום נוסף הוא חלום בעצם שמגיע מתוך התת מודע. אני עובדת בקליניקה שלי המון המון עם חלומות של אנשים, וזה בעצם מהווה פתח ללא מודע של האדם. האדם, ההכרה של האדם מחולקת בעצם למודע, שזה משהו כמו 5%, ולא מודע, שזה משהו כמו 95%, שזה זיכרונות מודחקים, ובעצם כל מה שאנחנו קולטים מתוך המציאות החיצונית, ואנחנו לא יכולים עדיין לאבד את זה בגלל כמויות ועודף המידע, במיוחד היום. זה עובר לתוך הלא מודע, ובעצם יש כל מיני תהליכים רגשיים שהם קורים ברקע, שכאשר אנחנו לא מתמודדים איתם, ופרויד בעצם אומר שזה, יש לנו מנגנוני הדחקה על מנת להגן על הנפש שלנו, הם עוברים לבקגראונד, הם עוברים לרקע. ואז בלילה הם יוצאים מתוך הרקע, והחלומות הם בעצם דרך להתמודד עם הרגשות האלה. לרוב זה רגשות שקשה לנו איתם. אז אנחנו יכולים להסתכל, כמובן על התוכן של החלום, אנחנו יכולים להסתכל על איך החלום גרם לנו להרגיש, אנחנו יכולים להסתכל על איזה סמלים יש בחלום ומי מופיע בחלום. ואני אתן לכם ככה מדריך קצר, אני מקווה שבסוף השידור אתם בעצם תוכלו לנתח את החלומות שלכם בעצמכם. ואני אכנס לרגע, אני אראה רק אם יש איזה שהם תגובות, אם כבר שאלתם אותי שאלות. באמת ממליצה לנתח את השידור הזה, להסתכל על השידור הזה, אני לרוב לא מנתחת חלומות, כי לכל אחד יש המון המון חלומות בלילה, אבל כאן יש לכם את המדריך של עשה זאת בעצמך, פשוט לנתח בעצמכם את החלומות שלכם. אז למה הכוונה חלומות? למה התייחסו גדולי הפסיכולוגים בחלומות? לפי הפסיכולוגיה, חלום הוא מסר מהתת מודע. זהו הלא מודע שלנו שמאבד את היום-יום שלנו בתכנים שקשה לנו להתמודד איתם. לפי קארל יונג, שהיה פסיכיאטר, היה תלמידו המובהק של פרויד, חלומות לא מגיעים רק מאיתנו, אלא משלבים סמלים מהלא מודע הקולקטיבי, מה שנקרא ארכיטיפים, ואנחנו תכף נרחיב על זה. אז כמו שאמרתי, יש חלומות של הלא מודע, חלומות של המודע שאנחנו מאבדים דברים, יש חלומות מהעולם הבא. מה הכוונה חלומות מהעולם הבא? מאחר ויש בינינו בעצם לפי הקבלה וילון, וילון בינינו לבין העולם הבא. העולם הבא זה עולם הנשמות, עולם של, שבו יש כל מיני ישויות, כמו המדריכות שלכם, יש שם מלאכים, יש שם כל מיני ישויות, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל יש איזשהו וילון שנמצא בינינו לבין העולם הבא. כאשר אנחנו רדומים, אנחנו בעצם יכולים לגשת ללא מודע הזה, אנחנו יכולים לגשת לעולמות של מעבר, וגם כל מיני ישויות שנמצאות שם, כמו נשמות, כמו נפטרים, יכולים לגשת אלינו. לפי הקבלה, חלום זה 1/60 מיטה, ולכן אנחנו יכולים גם לגשת לעולמות האלה, כאשר המודע שלנו בתרדמת, כאשר המודע שלנו לא מפריע. אז ככה שיכולים להיות לנו חלומות שהם בעצם מסרים מהעולם של מעבר, אנחנו יכולים לראות, להרבה מאיתנו קרה אפילו שהגיע איזשהו מישהו שנפטר, שקרוב אלינו ורוצה למסור לנו מסר, אז היום אנחנו נברר האם באמת מדובר בנפטר, אני אתן לכם בעצם את הכלים להבין האם מדובר בנפטר, או שמדובר בחלום שבעצם אנחנו מתגעגעים לנפטר, ואז החלום המקור שלו אצלנו, ולא בעולם של מעבר. אנחנו יכולים לקבל מסרים, ואומרים שאחד חלקי 60 מהחלום הוא גם נבואה. זאת אומרת, אנחנו גם, מאוד חשוב לי פה, לשים את האצבע ולהסביר לכם מתי זה נבואה, ומתי זה פשוט חששות. בסדר? הרבה פעמים אתם תראו כביכול את העתיד, אבל למעשה זה חששות שלכם שאתם מאבדים אותם במהלך השינה. עוד סוג אחד של חלומות, זה חלום אסטרלי, שבו בעצם הנשמה יוצאת מהגוף ומתחילה לשוטט בעולמות אחרים, זה גם אפשרי. אם יהיה לי זמן בסוף השידור, ככה אנחנו נדבר גם על זה. אז התחלנו להגיד שחלום זה 1/60 מיטה, איך אנחנו יודעים את זה? כי בעצם תראה לבן אדם את התמונה הכי יפה בעולם, תפתח לו את העין בזמן שינה, תראה לו את התמונה הכי יפה בעולם, והוא לא יראה אותה. תיתן לו איזה מאפר רחני להריח בזמן שהוא ישן, והוא לא יריח. תשמיע מוזיקה לידו, תדבר אליו, הוא לא ישמע. וזה מראה לנו שבעצם חלק מסוים עזב את הגוף, כי בזמן שאדם מודע, בזמן שאדם ער, הוא כן מסוגל לעשות את זה. איך יכול להיות שהחושים שלנו לא עובדים בזמן הזה, או עובדים, נקרא לזה ככה, הם מופנים פנימה. זה לא שהם לא עובדים, זה שהם מופנים פנימה. הם מופנים למקור אחר שמקבל את הידע הזה, שמקבל את החלום, שמקרין את החלום, כי בכל זאת האדם רואה חלום, האדם שומע חלום, האדם יכול להריח חלום, להרגיש חלום. זאת אומרת שהחלום יכול להשתמש בכל החושים שלנו על מנת להרגיש אותו, וככה אנחנו גם נפרש אותו, לפי כל החושים שהופיעו בתוך החלום. אז למעשה, לפי הקבלה, כאשר בן אדם ישן, חלק גדול, הנפש השכלית שלו למעשה עולה למעלה, לעולמות עליונים, לבית הדין של מעלה, ורק חלק קטן, הנפש הבהמית, נשארת ממש חלק קטן, הנפש היסודית, או שנקראת הנפש הבהמית, היא נשארת בתוך הגוף על מנת להחזיק את המערכות החיוניות לגוף. כמו לדוגמה, נשימה, עיכול, דם, כל הדברים האלה שצריכים עדיין לפעול, ואנחנו לא יכולים בלעדיהם. אז יש לנו חלק קטן של נפש בהמית שנשארת, וחלק של הנפש השכלית עולה למעלה. יש איזשהו סיפור על הארי הקדוש, שנרדם, ואחד התלמידים שלו שמע אותו ככה ממלמל תוך כדי שינה, והוא ניגש אליו, והוא חיכה שהוא יתעורר, וכשהוא יתעורר הוא אמר לו, למה מלמלת? מה ראית שם? על מה חלמת? והוא אמר לו, אני לא חלמתי, אני עליתי לעולמות של מעלה, לישיבה של מעלה, ושם למדתי. אז הוא אמר לו, תלמד אותי מה קורה בעולמות עליונים, אתה יכול לתת לי משהו ממה שלמדת? והרי הקדוש אומר לו, אם הייתי מלמד אותך, הייתי צריך 80 שנה כדי ללמד אותך אפילו דבר אחד. זאת אומרת שאנחנו עולים למקום, ישיבה של מעלה נמצאת בספירת בינה, ואנחנו בעצם עולים למקום שבו אין זמן ואין מקום. אנחנו בעצם עולים מעל חוקי הטבע הפיזיקליים, ולכן במקומות האלה אנחנו יכולים להימצא במקום שבו יש נשמות, שבו יושבות הנשמות למעלה ולומדות, שבו אנחנו קרובים יותר לקדוש ברוך הוא. אז ככה שכל אחד היה באמת רוצה לדעת מה הוא עושה שם, בעולמות של מעלה, והיום אני אתן לכם קצת הצצה מתוך החלומות שהיו לי. אז לפי התודעה והקבלה, חלום בעצם מחבר בין הממדים השונים, הוא אפילו שער פתיחה לממדים השונים, כי בעצם כשהנשמה שלנו עולה למעלה, אז היא יכולה לעלות לתוך מקום של הלא מודע שלנו, ויכולה לעלות גם גבוה יותר לעל מודע. היא יכולה בעצם לקבל מסרים ממקומות מאוד גבוהים, והיא בעצם מהווה את השער בין הממדים השונים. ממדים שאם אין לנו את ההכשרה והכלים, אין לנו יכולת לגשת אליהם ביום יום. מה שמפריע לנו בעצם זה החומר. כי החומר שלנו נקרא חומר אחור, הגוף שלנו הוא חומר אחור, והוא בעצם מסתיר לנו את כל מה שקיים פה מבחינה רוחנית ואנרגטית. זאת אומרת, שאם עכשיו הייתי נותנת לכם מקלט, והייתם מסתכלים באמצעות, אני לא יודעת, ראייה טלסקופית, או מה שמאפשר לראות גלים אלקטרומגנטיים, הייתם רואים שכל החדר הזה, כל החדרים שלכם מלאים בגלים אלקטרומגנטיים, אם זה גלי רדיו, ואם זה גלי טלוויזיה, הם פשוט מסתובבים, וברגע שיש מקלט, אז אפשר לשמוע אותם. אבל יש פה הרבה מעבר לזה. יש פה ישויות, יש פה נשמות, יש פה הרבה הרבה מעבר. הם לא הלכו לשם מקום, הם פשוט שינו צורה. והרי יש לנו חוק של הפיזיקה, חוק שימור האנרגיה, שאנרגיה לא באמת נעלמת, אלא רק משנה צורה. וזה מה שקורה לנפטרים. ואז הם עוברים לממד אחר, ומנסים ליצור איתנו קשר מהממדים האלה. אבל גם לנו יש יכולת בעצם לגשת לממדים האלה. אפשר אפילו לצאת באמצעות החלומות האלה למסעות אסטרליים, למה שנקרא חלום צלול. אז אם יהיה זמן, אנחנו נדבר עליו בסוף התוכנית. אנחנו נעסוק בכמה נושאים שחשוב להבין, שאלות שתמיד חוזרות, וגם שאלות שאתם שלחתם לי לפני השידור, כדי שאני אענה עליהם. ובואו נתחיל. והשאלות בעצם ייקחו אותנו לתוך הנושאים עצמם. אז השאלה שתמיד חוזרת על עצמה, אם אני לא חולם חלומות בלילה, מה זה אומר עליי? אז דבר ראשון, לפי המדע אין דבר כזה שבן אדם לא חולם חלומות בלילה, אלא אם כן אדם בעצם נתנו לו איזה שהם חומרים, חומרי הרדמה, כמו לדוגמה בניתוח או דברים כאלה, שאז בן אדם פשוט לא זוכר את החלומות שלו. המוח כל הזמן מייצר חלומות וכל הזמן מאבד אותם, הוא פשוט לא זוכר אותם. אז אותו אדם שאומר שהוא לא חולם חלומות, הוא פשוט לא זוכר. ויש טכניקות שאני לא אכנס אליהן כרגע, אבל יש טכניקות לזכור חלומות, שבעיקרון כוללות את זה שעדיין לא לפתוח את העיניים, כי בעצם במוח עובד איזשהו מחיקון ברגע שאתם פותחים את העיניים. אז לא לפתוח את העיניים, לנסות לשחזר את החלום, ולהחזיק בעצם מחברת עם חלומות, לכתוב מיד כשמתעוררים. וככה, יש עוד כמה דרכים לזכור את החלום. חלומות הם דברים משמעותיים. ואני אתן בסוף השידור עוד דרך כדי לחלום, לעשות בעצם שאלת חלום. יש בקבלה מה שנקרא שאלת חלום. שאלת חלום זה בעצם אנחנו מזמנים אלינו מלאך, מזמנים אלינו, בעצם שואלים שאלה, אפילו את הלא מודע. בסדר, נניח, ואתם לא מאמינים במלאכים, הכל בסדר. אנחנו בעצם שואלים את הלא מודע שלנו שאלה, ואז כשאנחנו נקום בבוקר, אנחנו נקום עם התשובה, או שאנחנו נחלום חלום משמעותי על ה... על השאלה ששאלנו, ואני אלמד אתכם לעשות את זה בסוף השידור. חלומות על נפטרים, תמיד שואלים אותי, איך אני יודע שהבן אדם שנפטר באמת הגיע אליי בחלום, אני רוצה לחלום אל אמא שלי, יש לי כל מיני חלומות, אני לא יודעת אם זה היא הגיעה אליי בחלום, או שאני רק חולמת אליה, כי אני מתגעגעת אליה. אז תראו, בדרך כלל יש לנו אפשרות באמת לראות את הבן אדם שנפטר, אם הוא מגיע אלינו בחלום. אנחנו לא מזמנים אותו, הוא יכול להגיע אלינו לחלום. איך אנחנו יודעים שזה הוא? אחד, הוא לא מדבר. הוא לא מדבר איתנו. הוא רק מסמן לנו סימנים. ודבר שני, לרוב הוא יגיע או בסמוך לפטירה שלו, שעדיין הנשמות מסתובבות כאן, עדיין לא עברו את העולם, או אחרי ששחררנו אותו. כי הרבה פעמים הרגש שלנו הוא לא מאפשר לנו לראות ולדבר עם אותם חולמים, עם אותם נפטרים. למה הם מגיעים? הם מגיעים מכמה סיבות מאוד מאוד חשובות. הם מגיעים כדי להראות שאין באמת מוות, שהנשמה המשיכה הלאה, להראות לנו שהם בסך הכל החליפו מימד, שהם לא נעלמו. הן מגיעות כדי לנחם את החולם, להראות שהם בסדר. החולם לרוב הוא נמצא באבל נורא כבד וקשה לו, אבל הנשמה היא בסדר. הנשמה עוברת לעולם שכולו טוב, לעולם שאין בו סבל, שהם לא מרגישים את הגוף יותר. לרוב אנשים שנפטרו, אם לא נפטרו מדום לב, נפטרו בנסיבות מאוד לא נעימות, אם נפטרו במחלות, ועכשיו בעצם הם יכולים להירגע. ואז הם מעבירים את זה, מעבירים את זה למתאבלים, לקרובים שלהם, להגיד להם בעצם, הכל בסדר איתי. אני פשוט עברתי מימד, אני חי פשוט בממד אחר. ואני תמיד שומע אתכם, ואני תמיד אוהב אתכם. וזה תלוי מה אותו נפטר עשה, אוקיי? מה הוא מראה לכם שהוא עושה. ותכף אני אראה לכם דוגמה לחלום ששלחו לי, שזה חלום שבוודאות זה חלום של מישהי שחלמה ולא של הנשמה של אותו בן אדם, אפילו שהבן אדם חי. כי אפשר לחלום גם על אנשים חיים, וזה לא היה מסר מאותה נשמה. אז ברגע שהבן אדם מגיע והוא לא מדבר, והוא רק מסמן כל מיני סימונים שהכל בסדר ויש הרגשה מסוימת, אתם יכולים לדעת, לחשוב, להאמין שזה בעצם הנפטר שבא לסמן לכם משהו. כי בסופו של דבר הם מגיעים כדי לעקוף את המודע. המודע שלנו עמוס בכל מיני מחשבות שאי אפשר, שהבן אדם מת, שאי אפשר לתקשר איתו. יש לנו כל מיני אמונות שבעצם אמונות שחוסמות את העולמות הבאים, את העולם הבא. וכדי להיפטר מהאמונות האלה, אז פשוט עדיף להרדים את הבן אדם במקום לנסות לחדור את החומה הבלתי אווירה הזאת של המודע, וגם את החומה של המחשבות. יש המון המון מחשבות, ואז הנפטרים לא יכולים להעביר לנו מסרים, אי אפשר לשמוע אותם בכלל, כי זה תדרים מאוד עדינים. אז הם מגיעים, והם מסמנים שהם בסדר, על ידי זה שהם מחייכים, על ידי זה שרואים אותם כבר לא במצב של חולי, הם כנראה יהיו יותר צעירים ממה שהם היו כשהם נפטרו, הם יחייכו, הם יסמנו שהכל בסדר. בדרך כלל נשמה שטוב לה, היא מגיעה בבגדים של לבן. נשמה שלא חסרים לבגדים, שהיא לא פצועה. נשמות שהן מגיעות וחסרים להם גדים, או שחסר איזשהו איבר, כמו לדוגמה שחסר יד, חסרה רגל, איזושהי פציעה, סימן של הנשמה חסרות זכויות בעולמות של מעלה. הנשמות לא יכולות להשלים לעצמם את הזכויות האלה. אפשר להשלים את הזכויות רק פה, בעולם העשייה. ובעולמות של מעלה, כדי שהם יעלו יותר גבוה מהמדרגה שלהם, כדי שהם יסיימו בעצם את התיקון, הם צריכות את הזכויות האלה. איך נותנים להם זכויות? קוראים עליהם תהילים. זו הסיבה שאנחנו קוראים תהילים לעילוי נשמת הנפטר. אנחנו באמת מעלים אותם בין העולמות, מעלים אותם מדרגות ומשלימים להם את האיברים החסרים שלהם. כי למעלה, בעולמות של מעלה, האיברים הם בעצם איברי התודעה. וכשחסר זכויות, חסר אנרגיה, חסר להם מצוות שהם עשו, אנחנו מתבקשים לעשות אותם כאן למטה. אז מה אפשר לעשות כשמגיע מישהו, מגיע נפטר, שהוא ללא חסר איברים? אנחנו בעצם יכולים לתת צדקה בשמו, אנחנו יכולים לקרוא תהילים, תהילים זה משהו שהוא מאוד עוזר, לפחות 10 פרקי תהילים לקרוא, לעילוי נשמת כך וכך. כדי שזה יגיע אליו, אז אומרים את השם שלו, בן ואת השם של אמא שלו, או בת השם של אמא שלה. וכך התפילות עולות למעלה והן משלימות את החסר. הרבה פעמים אחרי הרבה תפילות בעצם הנפטר מופיע שוב עם האיברים שלמים, עם בגדים לבנים, כדי לסמן שהכל בסדר והם יכולים להמשיך הלאה. איך אנחנו יודעים שבעצם החלום של הנפטר הוא מביע געגוע ולא מביע איזשהו נפטר שהגיע, שזה אגב רוב החלומות? פשוט מאוד, גם הנפטר מדבר וגם יש המון רגש בחלום. ברגע שיש רגש בחלום, כמו אשמה, רגש של כעס, רגש שהחלום בעצם מדבר בהמון, הנפטר מדבר בהמון כעס, או הנשמה מדברת בהמון המון כעס, או חלום מפחיד אפילו, לרוב זה עיבוד של התת מודע שלנו, כי בעצם פרויד אמר שאנחנו, כל הדמויות בחלום הם אנחנו, אנחנו תכף נדבר על זה מהבחינה הפסיכולוגית, אבל אנחנו בסך הכל משליחים על הדמויות האלה את הרגשות שלנו. וככה אנחנו יכולים לדעת שזה בעצם אנחנו. אז אם לסכם את החלק הזה, אם הם עצובים או חולים, כדאי לקרוא תהילים, הם לא מדברים, זה כנראה הם, אבל אם ההרגשה שאנחנו מקבלים, אנחנו עצובים, אנחנו כועסים, והם מדברים בכעס עלינו ומוכיחים אותנו על משהו, אז סימן שהחלום שייך אלינו, וזה עיבוד של הרגשות שלנו. וככה אני רוצה רגע לעבור לאיזשהו חלום ששלחו לי בפרטי. מישהי כתבה לי שאבא שלה שחי, שיזכה לחיים ארוכים ורפואה שלמה שתהיה לו, הוא חטף שבץ מוחי לא מזמן, והוא בעצם הופיע לה בחלום שהוא מתבזה ושוטה את השתן שלו. והחלום הזה זה לא חלום שהנשמה הגיעה כדי למסור לה משהו, כי יכול להיות, לפעמים יש חלומות שבהם הנשמות של אנשים ממש מגיעות לבן אדם ומבקשות ממנו עזרה. זה קורה לי הרבה עם מטופלים שלי, זה קורה לי עם תלמידים שלי, שמגיעים אליי, הנשמה שלהם מגיעה אליי, או שאני מגיעה אליהם ועוזרת להם. אבל פה זה לא המצב. כאן זה בעצם מדובר על איך שהבת מרגישה, היא מרגישה צער גדול על איך שהוא חי, על המצב הנוכחי שלו אחרי שבץ, ואני מאוד ממליצה לבת הזאת בעצם לטפל ברגשות האשמה ולסלוח לעצמה. היא לא אשמה שהוא הגיע למצב הזה, זה מה שהוא ביקש לחוות בחיים האלה, ועצם זה שהיא הרגישה שהוא מבזה את עצמו ומתבזה, זה בגלל שהיא מרגישה ככה, היא מרגישה צער, ואולי טיפה אשמה על איך שהוא חי בימים אלה. זה כואב לה, וזה כמובן שזה מובן שקשה לנו מאוד כשהקרובים שלנו, המצב הבריאותי שלהם מידרדר, והרבה פעמים אנחנו נאבד את החלומות האלה בחלום, למרות שכאילו ביום יום אנחנו מטפלים בהם והכל בסדר, אבל עדיין הנפש שלנו זועקת לעזרה, והרגשות האלה עוברים איזושהי כביסה מסוימת בחלום. אז זה ככה היה לעניין השאלה הזאת. אנחנו נצא עכשיו, אני רואה שאני מדברת כבר חצי שעה, אז אנחנו נצא עכשיו ונשמע את השיר של שלמה ארצי, לא מוותר על החלום, אחרי שאנחנו נשמע אותו, אנחנו נדבר בעצם על פירוש חלומות לפי הפסיכולוגיה, ואני אלמד אתכם ככה איך אתם יודעים מי מופיע בחלום, איך אתם יודעים איך לנתח את החלום, אתם תקבלו ממש את החוקים של ניתוח החלומות לפי הפסיכולוגיה.
לא מוותר על החלום שלי עדיין יורד בבוקר לים לראות שמיים ומנגן עם חברים וכשהם נגנים איתי אנחנו נהיים קרובים או אנשים אמיתיים לא מוותר על החלום שואל אחד הוא רק הבחורות הראשונות צוחות אותנו החופשיים רואים ניסה אז בא אלך מותק בא אליך הרגע שהרגשתי פעם חוזר אליי שוב בטיסה לא מבטא על החלום וכשהוא מבטא עליי אני מחזיק אותו חזק מודה מודה בחושותיי יש לי חלום כחול ויש לי בו שמיים לא מוותר על החלום שלי עדיין שלוש בלונדיות צורחות בתוך רכבת לכל אחת מהן חלום של מעורבת הצבע לא קובע כלום צועק הילד השחור ומתעקש על החלום שלו לכבוש את היקום קשה לחיות איתי אני לא מתווכח החלומות שלי פזורים על הירח ולפעמים מעבלה חולם את השמש הגדולה הקור הבוקר לא זקוק כמונו לאיזו מנורה לא מוותר על החלום שלי עדיין לא מוותר על החלום שלי עדיין
עכשיו בשידור מחשבת הבריאה בהגשת רחלי רביב גרינברג
אז כמו שהבטחתי לכם עכשיו אנחנו נדבר על קצת על פרויד, קצת על יונג, שהיו בעצם שני הפסיכולוגים המרכזיים שפירשו לנו את החלומות, שאמרו לנו שבעצם החלומות הם לא בבלט. שתבינו שעד 1900, ככה עד ממש המאה ה-20, חשבו שחלומות זה שטויות בסך הכל, ולא ידעו כמה משמעות יש לזה. גם התורה שלנו נותנת המון מקום לחלומות, אז אנחנו נדבר גם על זה. פרויד בעצם היה הראשון שהקדיש לכך חשיבות, אמר שמדובר במסרים הלא למודע, אני חושבת שהיה עוד איזה פסיכולוג בשנת 1800, אבל לא מעבר, הוא אמר שמדובר במסרים מהלא מודע שמעובדים בלילה, בגלל שאין חסם בעצם של המודע, הוא ראה בחלומות ביטוי לתשוקות ופנטזיות מודחקות, כמו מיניות ותוקפנות, המנסות לעלות לתודעה. ודגל בפרשנות סמלית עמוקה, ואפשר לקרוא על כך, יש לו שני כרכים שנקראים פשר החלומות, הוא הוציא ספר בנושא בשנת 1901 או 6, אם אני לא טועה, שתרגמו את הספרים האלה לעברית ואפשר למצוא אותם. אבל אני כבר מזהירה אתכם שהפרשנות של פרויד היא פרשנות ברובה מינית, וככה אנחנו פחות, אנחנו כן מקבלים חלק מהפרשנות, אבל לא את כולה, בפסיכולוגיה המודרנית. וכך אנחנו בעצם לקחנו את המקום שמדבר על זה שהחלום מדבר על פחדים שיש לנו ורגשות מודחקים שעולים בזמן שינה מהלא מודע למודע. כדי להיפרש את החלום עלינו להיות מודעים לרגש הדומיננטי שמופיע בחלום. לדוגמה, אם זה סיוט, סימן שזה פחד חזק מאוד שמופיע בתוכנו. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מהו הפחד הזה. ממה אני מפחד בחיי היום-יום? מה מזכירות לי הדמויות שהן בעצם מופיעות בחלום, ולאיזה סיטואציה זה מתקשר אצלי? כי אמרנו שזה פשוט עיבוד של היום-יום, אז זה פחד מאוד חזק. בעירות, כשאנחנו ערים, החומר מגן עלינו מפחדים, אבל הנשמה עצמה חובה אותם באופן עוצמתי מאוד, ומאחר ואין לה מחסום. לכן אנחנו נחווה את זה הרבה פעמים כסיוט, אז כדאי מאוד להסתכל על הרגש המרכזי שעלה בזמן החלום, אם זה געגוע, אם זה שמחה, אם זה הרבה פעמים עצב, דיכאון, מהו הרגש המרכזי, כי ככה אתם תדעו מה התמה המרכזית שהחלום מדבר עליה, לקשר אותה בעצם לרגש שמופיע לכם בחיי היום-יום. בחלומות יש סמלים רבים, ולמעשה מה שפרויד, מייסד התורה הפסיכואנליטית, חידש לנו, הוא שכל הדמויות בחלום זה אנחנו. זאת אומרת, גם אם מופיע לכם אמא שלכם ואבא שלכם והשכן ממול ומישהי שלמדתם אותה בכיתה ד' ואתם לא מבינים מה היא עושה שם, היא בעצם מייצגת איזושהי תכונה מרכזית שלכם. אנחנו משליחים את עצמנו על כל הסובבים, וכך אנחנו יכולים בעצם לקבל רמזים על מה שמדובר. לדוגמה, אם הופיע לי בחלום מישהי, אני זוכרת שחלמתי על מישהי מהצבא שלי, שהשם שלה הוא מצליח. השם משפחה שלה הוא מצליח, ואני לא הצלחתי להבין מה היא עושה שם, אני לא ראיתי אותה מאז הצבא, לא אגיד לכם כמה שנים עברו, אבל הרמז היה בשם משפחה שלה, מצליח. זאת אומרת שהבנתי שהחלום הזה מדבר על ההצלחה שלי. אז אנחנו מקבלים רמזים לתכונות המרכזיות של האנשים, כשאנחנו רואים באנשים אחרים. תחשבו על מה הבן אדם מייצג אצלכם, מה הבן אדם בסיטואציה הזאת מייצג אצלכם, מייצג עבורכם. גם האביזרים דרך אגב, תנו ככה לעצמכם לחשוב בצורה אסוציאטיבית, אם ראיתם איזשהו כובע, איזה זיכרון הכובע הזה מעלה בתוככם, מאיזה סיטואציה, מתי נלבש הכובע הזה, איזה רגש עולה שקשור לכובע הזה, וככה אתם יכולים לאט לאט לפרש את החלום. אלו סמלים. כל הדברים האלה שמופיעים בתוך החלום הם סמלים ולא הדבר עצמו. זאת אומרת שגם אם יש חלום שנראה לכם נבואי, לרוב האנשים אין באמת חלומות נבואים. החלומות נבואיים הם חלומות שבעצם הבורא מוריד אלינו את החלום. ונאמר שמי שנמצא במדרגת תודעה גבוהה, שהיא מעל נפש, יש לנו מדרגות תודעה נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. ומדרגת התודעה הנפש היא מדרגה התחלתית בעצם שאנחנו יורדים מנה עם נפש, היא צריכה להיות מתוקנת. אחר כך יש לנו מדרגת רוח, ומדרגת נשמה זה כבר תיקון המידות. אנחנו יודעים בעצם כל מדרגת נשמה, כל מדרגה שאנחנו נמצאים בה, לפי התיקונים שאנחנו מקבלים, מאיזה עולם הוא נמצא. זה אני מלמדת בקורסי תודעה שלי, וקורסי קבלה. בכל מקרה, כאשר יש לנו חלומות נבואיים, הבן אדם עצמו צריך להיות במדרגה הזאת. ואם הוא לא במדרגה הזאת ולא עשה שום עבודה, לרוב מדובר בפחדים שלנו. אנחנו משליחים את הפחדים שלנו על העתיד. פחד הוא בעצם איזשהו דמיון עתידי של משהו שיקרה. ובעצם כאן אנחנו יוצרים ממש מחזה שלם ממה שאנחנו מפחדים שיקרה לנו. אז לא הייתי מתייחסת לזה כל כך ברצינות, אלא אם כן אנחנו באמת לומדים תודעה המון המון זמן ותיקנו את עצמנו, ואז יכול להיות שאנחנו צריכים את זה. בעצם הרב השערוב באחת הרצאות שלו אמר שלפעמים מגלים את העתיד לבן אדם, מראים לו בן אדם מסוים, מראים לו עתיד מסוים שהוא הולך אליו, רק כדי שהעבודה שלו תהיה ממוקדת, כי צריך שהוא יעשה עבודה ממוקדת פה בעולם הזה. הרי באנו לכאן על מנת לעשות איזושהי עבודה, על מנת לתקן, ולא ירדנו לפה סתם בשביל הכיף, בשביל להחליף אייפונים. אז בעצם ככה אנחנו יכולים בעצם להתחיל ולהבין את הסמלים שמופיעים בחלום. לרוב מדובר בסמלים, ואנחנו צריכים לשבת ולנתח את הסמלים. ולמה דווקא סמל? סמל מופיע בחלום בגלל שזה כמו תמונה. תמונה שווה 1,000 מילים. ועבור כל אחד סמל יכול להיות משהו אחר. זאת אומרת, בן אדם שרואה כובע מסוים, לאחד זה יהיה פשוט כובע באיזושהי חנות רנדומלית שהוא ראה, ולאחד זה יהיה משמעות אדירה של כובע שהוא לבש את זה במדברן, וזה סימל לו חופש. ואז הכובע בעצם מסמל איזשהו סוג של חופש. ולאחר זה יכול לסמל משהו אחר לגמרי. ולכן כל מה שמופיע בתוך החלום הוא סמלי. מה שבעצם יונג לקח את העבודה של פרויד, הוא היה תלמיד שלו, לקח את זה שלב אחד קדימה, והוא חקר את זה בשבטים בדרום אפריקה. ומה שהוא גילה זה שהסמלים האלה הם לא סתם סמלים שמופיעים, אלא שלכל האנושות מופיעים אותם סמלים. אם לדוגמה יש סמלים של נחש, נחש מדבר הרבה פעמים על כסף, או שבהקשר של האנשים הוא מדבר על בן אדם שהוא ארמומי ויכול לעקוץ אותך. פרפר מדבר על חופש. והוא בעצם נסע לשבטים של דרום אפריקה, לשבטים שהיו מאוד מבודדים, ולא היה להם גישה לעולם המערבי, והוא חקר את החלומות שלהם, והוא גילה שיש להם בדיוק אותם סמלים. ואז הוא פיתח את התיאוריה שנקראת ארכיטיפים. הוא בעצם קרא לסמלים האלה, סמלים אוניברסליים, קרא להם ארכיטיפים. כאשר הארכיטיפים האלה הם סמלים אוניברסליים ששייכים לכל האנושות. והוא אמר שבעצם הסמלים האלה מופיעים מתוך התת מודע הקולקטיבי, שממנו האנושות כולה שואבת את הסמליות שלה, מעולם הרוח. ואנחנו יודעים שבעצם העולם של מעבר בקבלה, ובעצם הדעות שלו היו מאוד קרובות ליהדות ופחות לנצרות, ואנחנו באמת יודעים שיש לנו לא מודע קולקטיבי אחיד, ובאמת הסמלים האלה הם סמלים שחוזרים על עצמם, ואתם תראו, הפסיכולוגים בכל העולם מפרשים את הסמלים האלה בצורה די דומה. אז ממש אפשר לפתוח מילון של חלומות ולראות מה הארכיטיפים האלה אומרים, אם זה נחש שמדבר על כסף, או אם זה הרים, אם אתם חולמים על הר, שאתם עולים במעלה הר, זה מסמל את זה שאתם עולים בתודעה. אם אתם רואים חדרים, שנכנסתם למבוך של חדרים, סימן שאתם מבקרים במקומות בנפש שלכם, שיכול להיות שעדיין לא הייתם שם. אז ככה, אנחנו באמת יכולים לראות איך באמצעות סמלים, אנחנו יכולים לפרש את החלומות שלנו, ולהבין מה הם אומרים. אתם גם יכולים לחשוב בעצמכם, אי אפשר הרי לעבור על כל הסמלים בעולם. אם אתם רוצים, אתם יכולים לקנות את הספרים של יונג, של קארל יונג, שמדבר בעצם על חלומות וסמליות בחלומות. יש לו ספרים כאלה, אפשר למצוא אותם בסטימצקי, זאת אומרת ספרים. אבל תדעו שאי אפשר לדעת את כל הסמלים, ולמעשה אפשר להפעיל היגיון פשוט. כמו שפרפר אומר חופש, וציפור דרור אומרת חופש, ואם אני חושבת על גיטרה וכינור שמסמלת מוזיקה, מוזיקה של החיים שלנו, ואתם יכולים לרשום לי פה בתגובות, או לחשוב על כל מיני סמלים בעצם, כל מיני חפצים שמסמלים סמלים מסוימים. מה כתוב לנו בתורה? התורה שלנו היא מאוד מדויקת, ויש בעצם מקום של כבוד לחלומות. אז אני אקריא לכם עכשיו מספר שמות, אם אני לא טובה. כתוב ככה, בורא אומר לנו, לא כן עבדי משה בכל ביתו, פה אל פה אדבר בו ומראה, ולא חידות ותמונת אדוני יראה. אז התורה אומרת לנו בעצם שהנביאים היו מקבלים מסרים בחלומות. הם היו מקבלים, הם היו חולמים, קמים בבוקר ומדווחים על החלום, ויודעים שבעצם מדובר בנבואה, מדובר בקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים בכל מיני מקומות, גם המלכים שלנו היו בעצם מאוד חזקים בנבואה, ואז הם ראו את הקדוש ברוך הוא שהגיע להם בחלום ודיבר איתם, הוא בעצם גם עבר פה את המסך של הלא מודע. וכאן, ספציפית פה, אומרים לנו, פה אל פה אדבר בו, זאת אומרת, משה רבנו היה היחיד שפה אל פה אדבר בו, זאת אומרת, כאילו, משה היה פותח את הפה, והבורא היה מדבר דרכו, והיה מקבל ישירות את מה שהיה צריך להגיד, ישירות את ההבנה, ומראה ולא חידות ותמודת אדוני יראה, אוקיי? אז הוא לא היה מקבל את זה בחלום, הוא היה מקבל ישירות את הנבואה לראש. והנה עוד אחד מהאבות שלנו, בסיפור מאוד מפורסם, יעקב, סיפור סולם יעקב, סולם יעקב זה החלום. אז אני אקריא לכם את הפסוקים, זה פרשית, כ"ח, ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. והנה אדוני ניצב עליו ויאמר, אני אדוני אלוקי אברהם, אביך ואלוקי יצחק. אז יש לנו פה חלום מאוד מאוד משמעותי, שבעצם ההבנה שלנו של איך התודעה עובדת נבנית מתוך החלום הזה. יש לו המון פרשנויות קבליות, אבל הכוונה היא פה לסולם מדרגות התודעה. בעצם הנפש שלנו היא סולם למדרגות התודעה. ככל שאנחנו מתקנים את הנפש, ככה אנחנו עולים יותר ויותר בסולם הזה. זה ממש סמל הסולם הזה, זה לא סולם אמיתי כמובן. זה סמל לכך שאנחנו יכולים להתעלות לעולמות עליונים על ידי התודעה שלנו, על ידי היצר הרע שלנו אפילו משמש לנו לעלייה, ומי שעולה בו זה מלאכי אלוקים. מלאכי אלוקים זה מי שהצליח לתקן את עצמו. וכמובן שמדובר על האבות שלנו ועל יעקב שהיה נקי, והוא בעצם הפך להיות ישראל, אבי האומה. אז יש בו המון משמעויות, ואנחנו רואים שלאבות שלנו שיש להם מדרגות תודעה עצומות, הבורא בעצמו מגיע ומוסר להם מסרים, ויש לזה, באמת, אני פה תמצאתי לכם פה, אבל אם אתם רוצים ללכת ולחפש סולם יעקב, לכו חפשו את הפרשנות של זה. יש לזה המון פרשנויות. יש לנו גם את יוסף, יוסף חולם החלומות. יש הצגה נהדרת שנקראת יוסף וכותונת הפסים. היא הייתה פה לפני כמה שנים, לפני כעשור. אני חושבת שהיא עדיין מוצגת על במות ברודווי ובלונדון. ובעצם מדברת על חלומות של יוסף, כמה שנאו אותו בעקבות החלומות, אבל החלומות וגם החלום של פרעה. אבל היה שם המון סמליות, והיה שם באמת מקום של כבוד לחלום עצמו. אז כך שאם התורה מתייחסת לזה ברצינות, גם אנחנו יכולים לקחת את זה ברצינות. וככה, בעשר דקות שנשארו, אני רוצה לספר לכם על חלומות שבעצם חלמתי. שני חלומות שנותנים לנו ככה הצצה לעולם של מעבר, ואני מאוד מקווה שאנחנו נגיע גם לכלי, ככה אני אשים לב לזמן. אז חלום אחד חלמתי שבעצם אני מטיילת בירושלים, אני מגיעה לתוך בית מלון, ואני מסתכלת מתוך החלונות שלו, וככה עליתי, אני זוכרת, לקומה העליונה של של המלון, ואני מסתכלת, בחוץ, אני רואה שבית המקדש ירד למטה, וזאת אומרת שדרך החלונות רואים כבר את בית המקדש, וזה היה פשוט מקסים. והיו שם בעצם ילדים, היו שם הרבה חדרים, אבל דרך החדר הזה היה אפשר לראות בחלונות שלו את בית המקדש כבר בנוי, ובית המקדש ירד למטה, ובעצם הכוונה של החלום הזה הייתה למסור שבעצם בית המקדש שבשמיים כבר בנוי, הרי אומרים לנו שהוא ירד למטה, בית המקדש, והוא ירד מוכן. מה הכוונה ירד מוכן? הכוונה היא שהוא בעצם ירד לראש של האדריכל מוכן, כי יש כבר מידות ויש איך שהוא יהיה, והוא כבר מתקיים. אנחנו צריכים לבנות את בית המקדש בתוכנו, להוריד את השכינה הנה, שלב אחרי שלב להתקדש, כדי שהשכינה תוכל לשכון במקום שהוא ראוי והוא קדוש. כל אדם ישראל לא תיקן את עצמו, הוא לא נמצא באחדות, אין כלים להכיל את בית המקדש ואת השכינה ששוכנת בו. אי אפשר להוריד רוח לחומר אם החומר לא נקי לגמרי, הוא לא לבן. והראו לי שאנחנו מאוד מאוד מתקרבים לזה, ובית המקדש כבר כאן, כבר ירד ברמה הרעיונית, כבר נמצא בממד החמישי, ואנחנו רק צריכים להוריד אותו לכאן, לעשות את האחדות, שזה מה שנשאר לנו, ואהבת לך כמוך, והאחדות והחלק האחרון. אז זה בשורות מאוד טובות. וזה ככה החלום הראשון. החלום השני שחלמתי, שבעצם שאלתי את הנשמה הרבה פעמים, מה קרה לפני שבאתי לכאן? מה בחרתי לי? כי התיקון הזה שלי כל כך קשה, ובכלל אנחנו חווים תקופה שהיא נוראית. קורונה, מלחמות, צמצומים, מכות, אנשים מתים, שביעי לאוקטובר, התקופה היא נוראית. מה חשבתי לעצמי שירדתי לתקופה כזאת? ובעצם מה שהראו לי, מה שעשיתי זה ממש נקרא שאלת חלום, שתכף אני אסביר איך עושים את זה. ומה שהראו לי זה שאני עוברת ככה על כל השיעורים, ואני רואה שיש להם חלק עליון לשיעורים, שהם היו בצורה של ערים כאלה, כמו פוזיטנו, שאני עוברת על זה כמו איזשהו סוג של טיול. האור אלוקי מציף את הכל ברחמים, באהבה, בקבלה עצומה לשיעורים שלנו, ולמטה יש את כל היצר הרע, את כל הדברים הרעים שקורים לנו. זאת אומרת, מה שחשוב בגלגול הזה, זה לא הדברים הרעים שקורים לנו, זה התובנות שלנו. זה איך אנחנו מצליחים לקחת את הדברים הרעים שקורים לנו, ולהפוך את זה לטוב. ואת זה הבורא מאוד מאוד אוהב. הוא מקבל אותנו קבלה שלמה ברחמים, באהבה, גם את הקשיים שלנו, אבל גם את היכולת לראות טוב ולהפיק טוב מכל דבר רע שקורה לנו. ובעצם אני עוברת שם על התובנות של החיים שלי, ואני מגיעה לשלב האחרון, שזה התמונה הנוכחית של עכשיו, ובשלב האחרון, בתמונה הנוכחית, יש שם איזשהו במאי, והבמאי עכשיו מביים איזשהו סרט. יש איתו מישהו, גם איתי יש מישהי, ובעצם אני מתקרבת אליו, ואני רואה שהוא מביים סרט מעניין, ואני אומרת לו, תשמע, אני יכולה לעזור לך בסרט הזה. אני יכולה להיות חלק מהסרט, יש לי ניסיון, כבר שיחקתי בכמה חלקים. הוא אומר לי, בסדר, תצטרפי אליי. ואנחנו יודעים שבעצם הנשים שירדו, מאחר ואין נשים, אין בכלל אנשים שהם, זה הגלגול הראשון שלהם, האישה יורדת בעצם לפי הקבלה פעם אחת, מתקנת מה שהיא צריכה לתקן, ואחר כך זה כבר, היא לא, היא כאילו סיימה את התיקון שלה. הנשים יורדות בשביל הגבר שלהם. הנשים יורדות על מנת לעזור לתיקון של הגבר שלהם. הן לוקחות חצי-חצי איתו, הן משתתפות יחד איתו. זאת אומרת שגם הן מתקנות וגם הגבר מתקן. והן בעצם באות לכאן כדי לחוות כל מיני דברים, אבל בעיקרון הנשמה בגן עדן מתוקנת. וזה בעצם חלום שמראה לנו איך אנחנו הבימאים של התסריט שלנו, גם למעלה בעליונים וגם פה בתחתונים. כך שקחו את זה בחשבון, אנחנו לא קורבן של הנסיבות. אנחנו אחראים למה שקורה לנו כאן, ויש לנו יכולת להשפיע על כל מה שקורה לנו כאן, בעיקר בדרך ראייה שלנו, בראיית הטוב. כאשר אנחנו מצליחים לראות את הטוב בכל דבר, בכל שיעור, בעצם מסתיים השיעור. ויש לנו ככה ממש כמה דקות, אז אני לא אדבר על חלום צלול, אני רק אדבר על שאלת חלום. שאלת חלום זו שאלה שבעצם אנחנו מזמינים, או שואלים את הלא מודע שלנו, ככה, לפני שאנחנו נרדמים, אנחנו מחזיקים בראש שאלה, ואנחנו יכולים לקום עם התשובה הרבה פעמים, או שאנחנו באמצעות ברכת מלאכים, אנחנו בעצם מדגישים את השם של המלאך גברי, ואז אנחנו שואלים אותו שאלה. ובעצם אנחנו קמים עם התשובה, או שאנחנו רואים חלום. אז זה הכל עד היום. תודה רבה שהייתם איתי. אתם מוזמנים לשתף את התוכנית, לעשות לייק, להירשם לקבלת עוד תכנים מעניינים בנושא מדע ותודעה, חיבור, רוח וחומר. אני הייתי רחלי רביב קרינברג. אנחנו נתראה בשבוע הבא בעוד תוכנית של מחשבת הבריאה, מי ראשון בשעה 5. אני עושה ליווי לאנשים, ואנחנו בקליניקה בעצם מפצחים את החלומות אם אתם רוצים. צרו איתי קשר, ועכשיו אנחנו נשמע את הודיה חולמת. ביי, חנוכה שמח!
חזק מאוהב, אבל אין לך ביצים להביא לפרחים ולשאול את מי את אוהבת. אני ילדה טובה שאוהבת דברים אסורים, אל תשכח אני אחת שגדלה בבת ים, הרחובות שרה על הברזלים, להיטים ששרים עם היד, הייתי הופכת. אני חולמת, מדמיינת, אתה פוחד פוחד, פוחד, לא תקילה ודי, מה נפלת עליי, האהבה שלי בלב, 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 אני חולמת, מדמיינת. פחד שאין לך אלוהים לנגן בשעות לשרוף את ה...